אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להזין לנו כאסקט באתר, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני האסקטים. איתנו באולפן היום דרור רוטשטיין על הביצוע הטכני, עומרי קפלן על ההפקה. שלום לכם, שלום יובל אביבי.
שלום מייסה לה, נדבר היום על המצב. נדבר על המצב, אבל דרך שירה. נדבר על זה עם המשורר גלעד מאירי, סדרת מפגשים על שירת מלחמה. נדבר עוד מעט עם פרופסור אריאל הירשפלד על, על קריאה של שירה בהתאם למציאות, ובסוף נדבר על חידות גם. חידת החידות עם יובל נבו, ספר שהוא לא על המצב, אבל הוא אולי יכול לעזור להתמודד איתו.
כן, המצב חידה, לא?
המצב הוא חידה.
איך חיים בחידה? טוב, אנחנו מתחילים עם קריאת מציאות, סדרה מקוונת חדשה במשכנות שעננים, שבה סופרים, משוררים ואנשי רוח קוראים את המציאות שאחרי השבעה באוקטובר, ביצירות ספרותיות, כאלה שהם לא מכאן, או כאלה שהם לא, הן לא מעכשיו. קריאה אחת כזאת התקיימה אתמול, ובה פרופסור אריאל הירשפלד מהאוניברסיטה העברית, קרא בשמחת עניים של נתן אלתרמן, על אהבה נוכח אסון, או אולי אסון נוכח אהבה, לא יודעת. שלום פרופסור אריאל הירשפלד.
שלום.
מה אתה רואה עכשיו בשמחת עניים, שיכול להיות בשבילנו מין צידה לדרך, לדרך האיסורים החדשה ישנה שלנו?
קודם כל, שמחת עניים נכתב ב-1940, בתוך מלחמת העולם השנייה, קצת לפני השואה עצמה, אבל בתוך תחושה שהעולם כולו עומד להתמוטט.
כן.
והרגשה של מצור בהרבה ממדים של הקיום. ואני חושב שאנחנו חיים עכשיו בתחושה של חורבן.
נכון.
לא רק טבח שמחת תורה והמלחמה והטבח שהתרחש בעזה והסכנה שאנחנו בה היום, ובעיקר החטופים שעוד נמצאים שם בתוך עזה, לא רק זה, הדברים האלה הם מחזיקים בקושי את התחושה שהתודעה שלנו היא במצור נוראי, משום שהיא משקפת גם את המצב הנפשי של הקהילה שלנו, של הארץ שלנו. הרגשה שאנחנו עומדים נוכח סכנה נוראית לכל מה שהיה כאן, לתרבות שלנו ולאורך החיים שלנו ולערכים שלנו. והסכנה הכבירה הזאת היא הדבר שאלתרמן מטפל בו אולי יותר מכל משורר גדול אחר. הרגשה שאנחנו שואלים את עצמנו מה שומר עלינו, אם בכלל, מול חורבן של אושיות הקיום שלנו. ושמחת עניים הוא אוסף שירים כזה. המעניין הוא זה שהוא עשה אותו כמין שירי אהבה, אבל לא שירי אהבה רגילים, אירוטיים, רומנטיים, אלא שירי אהבה בין גבר ואישה, בין חברים, ובין אנשים ועיר וקהילה. זאת אומרת, באמת הוא פורס את את הערבות ואת הדאגה ואת החברות מהיחידות הקטנות אל היחידה הגדולה. והוא מדבר לא רק על האהבה כדבר טוב, אלא האהבה כדבר הכרחי, גורלי, שבלעדיו אנחנו כבר מזמן הרוסים. ואני חושב שאנחנו רואים בלא מעט דברים שקורים בארץ, דברים שדומים לשמחת עניים, נגיד הדאגה ליישובי העוטף, סוגי היוזמות הפרטיות שהן צצות ודואגות לילדים, לאנשים, לזקנים. עכשיו, השירים בשמחת עניים הם מרתקים מאוד, משום שהם פונים בצורה לגמרי חדשה ולא בנאלית אל שאלות כאלה.
אבל הוא, הוא מתייחס לא רק לאהבה, זאת אומרת, במובן הקהילתי, נגיד, אלא אהבה באמת היא איזה פתרון בשבילו. גם אהבה בתוך הבית, גבר נכון. ואישה, נכון?
נכון, לגמרי. זאת אומרת, אהבה, אהבה, אבל היא עזה, היא קודרת מרוב עוצמה. יש שיר אחד שאני קורא אותו, שנקרא הבכי, שבו הגבר מקשיב לבחייה של אהובתו מבעד לזכוכית, כי הוא בעצם באיזה מין מצב צבירה של מת, מת חי. והוא מקשיב לה בלי שהוא יכול לעזור לה, ובלי שהיא יודעת שהוא שומע. ועל ידי זה פתאום הקשב לזולת, לאחרות של האחר שאיתך, נעשה פתאום עמוק, אתה פתאום קולט איזה עולם זה הוא האהוב שלך שהוא לא אתה. וכמה הוא עמוק, הוא ממש מקשיב, הוא אומר שמה שמתרחש בתוכה זה תהום. הוא מקשיב לתהום הזאת, והוא שומע אותה ממררת בבכי, והוא מת מדאגה.
אבל הוא בעצם מציע לנו, יש כאן איזו הצעה לעדינות בעולם ברוטלי.
נכון, אבל זאת הצעה שהיא לא רק מבדילה בין הברוטלי שבפנים לבין איזה עדין הברוטלי שמסביב לבין העדין שבפנים. הוא עוסק בעוצמות התהומיות שיש.
כן.
בקשרי הידידות והאהבה והארוס. אלה עוצמות שהן לא פחותות מהכוחות של המלחמות. יכול להיות שהמלחמה בסופו של עניין תחסל אחד מהם, וזה מה שקורה שם. ושהם שניהם מתים, אבל רק הבן שלהם חי. אבל העוצמה של מה שקורה ביניהם, היא עוצמה שלא נופלת מעוצמת התותחים והדברים האיומים. הוא אומר שם, לכתי אחרייך כצוואר אחרי החבל.
כן.
כן. אני, ההכרח של הקשר שלי אלייך, הוא כמו הכרח הקשר שבין התלוי לגרדום. וכך אני איתך, זה לא פחות מזה.
תגיד, נקראת הסדרה הזאת קריאת מציאות. בעצם באו אליכם ואמרו לכם, איזה שירה תרצו לקרוא, איזה יצירות תרצו לקרוא, ולקרוא דרכן את המציאות. היה לך ברור שזה מה שאתה תבחר?
לגמרי.
כן, זה היה הבחירה הראשונה ומיידית?
לגמרי.
למה?
לגמרי. משום שההימצאות שם של הגיבורים היא בתוך עיר במצור. ובמצור נוראי, והוא הולך, והמצור נכנס אליה, ובסוף הוא מחסל אותה. כלומר, אני מכיר היטב את היצירה הזאת, וההרגשה שהיא לא רק נמצאת בתוך מצור שהולך וגובר, אלא שהעמידה מולו הולכת וגוברת, היא ממש מתאגרפת מולו, האהבה, למרות שזו המילה אולי לגמרי לא נכונה, משום שהיא באמת עסוקה באהבתיות. יש שם למשל שיר מדהים לגמרי, שמתאר איך אבא מת. זה האבא של האישה בסיפור מתבוננים במותו. אז ההתבוננות במיטתו של אבא, של אב.
כן.
זה נקרא קץ האב. זה אחד השירים, אני חושב, הכי, גם הכי יפים שיש לנו בעברית. אבל זה שיר של שלום, משום שמתבוננים במוות, שהוא לא מכדורים ולא מרעל, אלא מזקנה ומחלה, ומתבוננים בו באהבה ובקשב אינסופיים, ורואים איך האבהות לא נגמרת כשמתים. והדבר הזה, זאת התוספת האדירה של אלתרמן. שחיינו ממשיכים גם אחר המוות, לא באיזה מובן מיסטי או אני יודע, קשור בתורת גלגול, אלא במובן הזה שאנחנו מכילים את המתים בתוכנו ומתייחסים אליהם והם חיים בתוכנו. באחד השירים, החולד, הוא אומר, כי כפול העולם, כי הוא שניים, וכפולה היא מיית מספדו, כי אין בית בלי מת על כפיים, ואין מת שישכח את ביתו. וההמשך הוא, כי נפלאים, נפלאים הם חיינו, המלאים מחשבות של מתים. עכשיו, הזיקה שלנו, לא רק אנחנו בארצנו, אבל אנחנו בארצנו הוא מקרה פרטי חזק, הזיקה שלנו אל המתים, אל המתים בגללנו ואל המתים שלנו, ואל המוות שאופף אותנו, ועל האהבה והמוות, לא בצורה רומנטית או פיראית, אלא נוכחות המתים בתוך המחשבות שלנו. והחיוניות של הדיבור על זה, אלתרמן נותן לנו את היכולת לדבר על דברים איומים שקורים עכשיו בתודעתנו.
ואומר בסופו של דבר כי נפלאים הם חיינו בתוך כל זה.
אבל המילה נפלאים הם גם בלתי מובנים, כלומר, כן. כמו בתנך, שלושה וארבעה נפלאו ממני.
נפלא מבינתי.
בדיוק, כן. הם גם נפלאים מבינתנו.
יש לי תחושה שקראת את השירים האלה לעצמך לפני שתקן אותי אם אני טועה, כאילו אחרי השבעה באוקטובר חזרת אל היצירות האלה בעצמך מבלי לדעת שיום אחד הם יהפכו להיות המפגש הזה בסדרת המפגשים הזאת?
כן, אבל גילוי נאות הוא זה שאני עסקתי בהם בשנים האחרונות, בעיקר כתבתי מסע גדולה עליהם, והיא הייתה קשורה ביני לביני במותה של אשתי, זיכרונה לברכה, בתיה גור.
בתיה גור, כן.
שאהבה אותם, אהבת נפש, והייתה משלבת אותם מדי יום בתוך הדיבור שלה. היה פשוט לא יאומן. וכשחשבתי עליה מחשבה מעמיקה מאוד, נכנסתי אל תוך השירים האלה, והם בשנתיים האחרונות מלווים אותי, באופן מאוד אינטנסיבי, וגם פרסמתי עליהם, מסע גדולה. אבל אחרי השבעה באוקטובר, הם כאילו התעוררו בי, ואני כמעט יודע אותם בעל פה, מרוב שאני קרוב אליהם.
וזה עזר? לא
אם זה עזר, אתה יודע, זה עזר, כמו שתיבת נוח עוזרת לחיות, לא לטבוע במבול. זאת אומרת, אתה יודע שזה מבול, אבל אתה נאחז בקרשים, של תודעה ושל מילים של ההישגים הגדולים, האדירים של התרבות שלנו, שזה אולי באמת הדבר שאנחנו יכולים להמזיק בו, כמו ברפסודה או בקרש הצלה.
טוב, זה אולי מה שהסדרה הזאת מנסה בעצם
הספרות
לעשות.
הספרות בעצם יכולה להציל, זה מה שאתה אומר.
כן. זה מה שאני אומר.
יפה.
פרופסור אריאל הירשפלד, תודה רבה לך על השיחה הזאת, קריאת מציאות, סדרה מקוונת חדשה, יהיו עוד מפגשים בעתיד.
של כל מיני סופרים,
משכנות נכון. שעננים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
תודה, להתראות.
להתראות.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו ממשיכים ככה עם שירה והמצב ומלחמה גם אל הנושא הבא שלנו, סדרת מפגשים בנושא שירת מלחמה שיזם מכון תמורה, מתקיימים בשיתוף עם מקום לשירה, ואנחנו שואלים את עצמנו מה זה בכלל שירת מלחמה, שירת מלחמה, היא בעד או נגד, מה היא מספרת לנו, אולי צריך בכלל לשאול מהי שירת אהבה ואיך לכתוב על דבר מלבד מלחמה במקום הזה שבו כל הזמן נלחמים. ביום חמישי המשורר דוקטור גלעד מאירי, מחר, הוא מנהל שותף של מקום לשירה ובית ספר לאמנות המילה, ינחה מפגש אחד כזה בנושא שירה מיליטריסטית. שלום גלעד מאירי.
שלום, צהריים טובים.
שלום וברכה.
אז מהי שירת מלחמה?
מהי שירת מלחמה?
כן, איך מגדירים?
אני חושב שזה מנעד מאוד מאוד רחב. זה בעיקר שרשרת חיול. אתה מתחיל בגיוס, כן? אחר כך, אם אתה מגיע ליחידה מסוימת, אתה מתאר את היחידה, אחר כך יש לך מילואים, אחרי זה אתה מספר על מה עבר על אבא שלך, ומה עבר על החברים שלך, ושירי אבל, ושירי שחול, והלם קרב, ופטריוטיות, ושירי נחות, ושירים הומוריסטים, וואו. זאת אומרת, יש מנעד עצום שמבוסס בעצם על תופעות, על פנומנולוגיה, על הרגע המסוים הזה שאתה נתקל בזה. אתה יכול לכתוב כמובן על סרט, אז זה בעיקר נושאי, הייתי אומר, ובישראל הייתי מחלק את זה לשני חלקים. מצא על זה שלוש, אבל שירת מלחמה זה שניים. חלק ראשון מ-48 עד 83, והחלק השני מ-83 ועד ימינו.
למה אתה מחלק ככה?
למעשה השירה של הפרק הראשון היא שירה שיותר תומכת, מעודדת, הנה מוטלות גופותינו, הרעות.
מגויסת.
אני אפילו לא הייתי, לפעמים יכולה להיות מגויסת, אבל יש איזשהו משהו אמיתי, כשאתה נלחם על חייך, לבוא ולחזק את ידי החברים שלך, זו השירה האפית, זו השירה של ההודות, כן? אשכרה אנשים נלחמים, כן? כן? אתה רוצה לתת להם כוח. מגויסת זה משהו אחר, כן? יש גם שירה מגויסת ותמיד הייתה ותמיד תהיה בטוח, אבל מה שקורה מלחמת לבנון זה היפוך, בעצם השירה זה מעבר פוליטי, והוא מסומן באופן נורא מעניין על ידי אנתולוגיות. עוד לא היו אנתולוגיות של שירת מלחמה, של שירים שעוסקים במלחמה, שלא דבר שירת מלחמה, עד מלחמת לבנון, ואז יוצאות שתיים בבת אחת, ומאז יצאו עוד איזה שלוש לפחות, ב-2005, טל ניצן, שירת מלחמה, ובופרת יצוקה יצאו עוד ביחד, בזוג. כן?
אנתולוגיות של שירה שהיא שירת מחאה נגד המלחמה, נכון? אתה מדבר על זה.
נגד המלחמה, וגם ספציפית לבנות, זה כן. ממוקד. נכון, הלכו לכל מיני כיוונים, אבל זה ממוקד בסיטואציה הזאת, כי זו פעם ראשונה שמרגישים שזו מלחמת יש ברירה. ואני חושב שגם, אם אנחנו הרי, כל זה קורה על רקע התקופה הזאת, וזו תקופה מאוד מאוד פוריה, נורא להגיד, בשירי מלחמה. כן. זאת אומרת, לא היה דבר כזה.
אבל
לא
יכול להיות שהתחילה תקופה שלישית בשבעה באוקטובר? יכול להיות שמה יכול שנכתב להיות. עכשיו הוא כבר...
כי אומרים שזה מלחמת השחרור השנייה שלנו, אז יכול להיות שזה יחזור להיות מן שירים שמנסים לעודד, לנחם.
וגם זה לא מורגש כמלחמת יש ברירה. אז נכון. אולי בעצם אנחנו בתחילתה באמת של תקופה שלישית ממה שאתה מתאר.
אתם ניסחתם, אתם צודקים. זאת אומרת, אני חושב שיש פה איזה שעטנז כמעט בלתי אפשרי, לאור ההיסטוריה, כן? זאת אומרת, מצד אחד תמיכה, מצד אחד מחאה, וזה קורה בו זמנית, משהו היברידי כזה, אבל זה אותנטי. זאת אומרת, כולם כותבים ובהיקף שלא נראה כמותו, בריל טיים, וגם יש חומרים די טובים, שזה גם מפתיע מאוד על רקע זה שזה קורה... מהרגע להרגע, ואני אתך איזשהו דימוי מאוד יפה של למשל יובל גילד בשיר שהוא פרסם בעיתון 77, והוא מדבר על סיטואציית השבעה באוקטובר כסרט סנף. ואני חושב שזה הרגע שפשוט אנחנו נותרנו בהלם. זה היו במין איזה שעטנז של סרט פורנו וסרט סנף, עוד סרט שמתאר מוות אמיתי ואונס.
כן, ואכזריות בלתי נתפסת שהייתה שם.
בדיוק. כן. זה משהו שהוא יוצא, הוא מעין קצטניק כזה. זאת אומרת, זה לא בדיוק העולם שלנו, מה שאנחנו ראינו שם. וראינו את זה בריל טיים.
נכון.
אז השירה מנסה רגע להגיד, רגע, איזה עולם זה? מי אנחנו? זה חורבן מוחלט שאני חושב של כל ה... תפיסת הערכים והזהות שלנו, ולכן אני חושב שאתם צודקים בהגדרה שלכם, משהו אחר קורה עכשיו, שאין לנו עוד פרספקטיבה עליו.
אבל אתה גלעד כמשורר, מאז השבעה באוקטובר, אתה כותב, אתה השתתקת, היו הרבה אנשים שאמרו שהם לא כותבים דווקא, שהם השתתקו, שהם צריכים להבין מה הולך.
אני חושב שהדרמה של המשורר זה לכתוב. ואני בהחלט כתבתי, אלה היו כל מיני שירים, בוא נאמר, אחד מהם אולי החזק ביותר זה השיר על קרוב משפחתי רועי מונדר מניר עוז.
כן, שאנחנו נרצה לשמוע אותו, אולי זה הרגע המתאים. ספר על השיר הזה ועל רועי מונדר.
כן, משפחת מונדר גרה פחות או יותר בקו הראשון, אפשר להגיד את זה ככה של... וממש בבוקר הגיעו לחדר של אברהם ורותי מונדר, והפכו את המקום לחמל, החמאסניקים, והרגו את רועי שהוא הבן שלהם, וחטפו את המשפחה. רותי, קרן ואוהד מונדר חזרו בנגלה הראשונה, ורועי כאמור נרצח ליד ביתו. זה סיפור מאוד מעניין, שביום, ב-10 באוקטובר, נדב אלפרין ריין אותי על שירה ומלחמה, וסיפרתי על רועי, זיכרונו לברכה, וכשרותי חזרה וקרן, הם סיפרו שהם ידעו שהוא נרצח, כי הם הבינו לתוכנית שלו, וכך הם ידעו שהוא נרצח. כן, מאוד מוזר, אני חייב להגיד, חלק מהטרלול של התקופה הזאת, כן. וכתבתי לו הספד, שנקרא בוקר השבעה באוקטובר 23, לרועי מונדר, זיכרונו לברכה.
תקרא לנו אותו?
לא נתנו לך לסיים את הביוגרפיה. חתכו באמצע. אולי לכן אני לא מצליח לסכם אותך הספדית. הזיכרון מפרפר. דג מחוץ למים. גוף, נפש, נשמה, רוטטים. מסרבים להתכנס מתחת לאלונקת השיר. אולי גם משום שאתה, 5 ימים אחרי, טרם הונחת לאחר כבוד אחרון בלס הפריחה. יש דיבורים על קבר אחים. דווקא מתאים לך להאסף אל אחיך. תעשה שמח עם אחים במילאל. מלאך שקי בוטנים וארגזי בירה, הממונה על השיחה. עיניך היו על און, במצב פקוח לרווחה של פליאה. מבט טלסקופי מסחבק שמוחק כל בדל מרחק. בינינו קשר דם ליברפולי, בקרבת מסך סמיכה. היית לי עיניים בנירוז, בית דודנו, מאיר, בעל, הנס קפה, הוגת השמרים, הסיגר והוויסקי, מרתך ציפורי הנחושת והדם. המצלמה שלך שוטטה כמו כלב קיבוצי שקם מרבצו לקדם פני אורח. מניפת קשת במדבר, אקשן יוני בנגב, 2 מילימטר גשם. סרטון עם כיתוב, בוקר האפילי ביותר. אפשר לשמוע את הטל הכבד יורד וציוץ ציפורים קל ונחמד. מה התעוררתי כל כך מוקדם, ה-29 בספטמבר 23. נרצחת במיני אושוויץ של חבל הבשור, בביתך מבצרך אשר אהבת, עם קורט אירוניה יהודית שחורה, עולת איש שמח בשמחת תורה. ככתוב בפוסט האחרון שלך, זה ביזיון סוכות שלנו, רחמים לא ידע. אתה נראה מופתע שנכתב עליך שיר, כי תדע, לא תצעד לבד גם בעולם הבא.
לא תצעד לבד גם בעולם הבא. תשמע, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני רוצה לשאול, אתה יודע, דיברת על זה שראינו את זה בשידור חי, וזה שינה את כולנו בצורה שאי אפשר להסביר אותה עדיין במילים, כמו שאמרת, אבל אתם מקיימים את המפגש הזה בשבוע שקרה עוד משהו שראינו בשידור חי, וגם אותו אולי אי אפשר להסביר עדיין, המתקפה מאיראן שכולנו ישבנו בבית וחיכינו, ראינו את הכותרות האלה ופשוט ישבנו והמתנו, ואז ראינו בשידור חי את מופע הירוטים המופרע הזה גם כן, וכל זה קורה ממש בשבוע שבו אתם מקיימים את הדבר הזה, ואני תוהה איך בכלל באמת אפשר לנהל את השיח הזה בצורה רציונלית, כשכל הדברים האלה מתרחשים בשידור חי, מול עינינו.
אני דור שני לשואה, שאני רואה להגיד לך. כשאני שומע את הסיפורים, ואני חושב, חימי שרדה, אני אומר, זה קטן עלינו. זאת אומרת, אני יודע שזה נראה מופרך מה שאני אומר, בסופו של דבר, אנחנו חווים את זה הרגע. אבל העם הזה עבר דברים הרבה יותר מזעזעים, וזה נורא מוזר שאני פונה להיסטוריה כדי לנסות להגיד תהיה בפרופורציות. זה כמו בן אדם שהיה לו סרטן, ועכשיו אני יודע מה, נחתך לו משהו ברגל. נו, עברתי את הסרטן, ועכשיו אני כולה מה, נחתכתי רק ברגל.
כן.
אני חושב שאין לנו מנוס, אלא לחיות ובתשוקה ובאהבה, ולקחת את מה שיש ואת הרגע הזה, ולתת הכל, ממש, לב, גוף, נשמה, וזה שעכשיו קרה משהו עם איראן, לא, שלא יזרוק אותנו מהסנטר שלנו, מהמרכז הפנימי, מן הלב. נהיה שם במקום, בזמן, חזקים, צלולים וברורים ומלאי אהבה. ואם צריך להרוג את האויב, עם אהבה. זה תמיד אני אומר. נסתכל ככה בכוונת, הייתי מוטרד כנחלאי, מה אני אעשה? אני מנעזר, דילמה נחלאית, מה אתה עושה? אתה צריך להרוג מישהו. אמרתי, באהבה אני הורג אותו.
דוקטור גלעד מאירי, מחר חמישי, אירוע על שירה מיליטריסטית של מכון תמורה בשיתוף מקום לשירה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
תודה, להתראות. When you walk through a storm, hold your head up high and down.
You'll never walk alone.
לעולם לא תצעד לבד, יובל.
אני מודה לך על זה, זה מנחם אותי לדעת.
יפה. שזה אני פה.
אנחנו, מה שקראו, חזרנו אל חידות. חידת החידות. זה ספר שכתב יובל נבו, הוא דן במשמעויות החידה. הוא שואל מה היחידה בעצם, מה ההבדל בינה לבין אתגר. הוא שואל מה הסוד הקסם שלה, למה היא חשובה לא רק לתהליכי למידה, אלא גם לחיים האמיתיים. ולמה יש אנשים ששונאים חידות, הוא דן בספר הזה בטיפוסים השונים, אלה שרואים חידה ואומרים, אין שום מצב שאני נוגע בזה, או...
כן, מפחדים מחידות.
או הטיפוס השני שמסתבר שאני שייך אליו, לא ידעתי את זה, שרואה חידה ואומר,
אני חייב
לפתור את זה. כי הספר הזה מלא בחידות גם, ומצאתי את עצמי אתמול באחת בלילה, במקום ללכת לישון, יושב ומנסה לפתור...
פותר חידות.
חידות.
הצלחת אגב?
חלק, אבל חלק ממש לא. לא.
אני לא עשיתי את זה.
לא עשיתי את זה.
אני קראתי את הספר בלי לפתור את החידות.
איך את מסבירה את זה?
לא, כי אמרתי לעצמי, אני אחר כך אפתור את החידות, עכשיו אני צריכה לקרוא. כי זאת העבודה שלי, ואני צריכה לגמור לקרוא את הספר.
את אומרת שהייתי צריך להתמקד
בזה. אז אני לא עכשיו יכולה להתעסק בחידות. בואי שנייה 20 דקות לחשוב.
אבל איך אפשר?
מה זאת אומרת? אבל אנחנו צריכים לעבוד, יובל, אתה לא יכול להתבטל עכשיו עם חידות.
זה לא להתבטל.
האמת שמה שיובל נבו אומר זה בדיוק זה, שזה לא להתבטל.
זה לא להתבטל.
זה הדבר החשוב באמת.
יובל נבו היה מפקד תוכניות תלפיות בצה"ל. והוא הקים את בית הספר על יסודי תבל, אותו הוא מנהל עד היום. שלום יובל נבו.
שלום לכם.
שלום, שלום. בוא נשאל אותו פשוט, אם הוא כבר כאן.
אז הייתי בסדר שקראתי אתמול בלילה, ובמקום לעשות את העבודה שלי ולקרוא את הספר כמו שצריך, פשוט עצרתי אחרי כל חידה, ולפעמים נכשלתי, זה לקח הרבה זמן.
אני יודע שאני באופן אישי, כשאני רואה חידה, אז אני נאטם. אני רק שם. אני מסתכל על החידה, ואני לא רואה שום דבר אחר.
לא, זה הבדל אולי בין נשים לגברים כאן, זה לא קשור לחידות. אנחנו פרקטיות, מה צריך לעשות? צריך ארוחת צהריים עכשיו לילדים, אין זמן לשטויות, אחר כך חידות, ואתם עכשיו עוצרים לפתור חידה.
מהניסיון שלך זה מגדרי, יובל?
הסתכלתי על זה, ואני מכיר לא מעט נשים, שכשנותנים להם חידה, הן מגיבות כמוני. אבל לא כולם.
אוקיי, בסדר, אוקיי.
תגיד, למה, אולי לפני שנשאל למה חידות הן כל כך חשובות, כי נדמה שהן מאוד מאוד חשובות מה שעולה בספר שלך, מה קרה לך שנהיית הבן אדם הזה שמאוהב בחידות, שאובססיבי אליהן, אני מניח שאתה גם ממציא אותן, כי חלק מהחידות בטח בספר הן המצאות שלך.
רוב החידות בספר אני חיברתי, אבל אני לא יודע, כי אני תמיד הייתי ככה. ומגיל אפס נהניתי מזה, מגיל אפס ההורים שלי נתנו לי חידות, מאוד נהניתי מלפתור אותן, הייתי יכול להיכנס לשיעור משעמם עם חידה ולהתעסק איתה כל השיעור, אז זה מאז שאני זוכר את עצמי, אז אני לא יודע להגיד, זה לא שפעם לא אהבתי ואז עברתי מהפך אישיותי ועכשיו אני אוהב, תמיד אהבתי.
למה זה חשוב חידות? יש לך תיאוריה שלמה סביב הדבר הזה?
זה... בעיניי דבר ראשון, אנחנו כן נתקלים בחיים לא מעט במקרים שבהם אנחנו צריכים לפתור משהו ואין לנו את המתכון, אנחנו לא יודעים איך, ועכשיו אנחנו צריכים לנסות ולחשוב ולפגוש את זה בכיוונים שונים, זה קורה לנו ביום יום, אני כל פעם שאני פוגש תלמיד מבחינתי זה חידה, אני עכשיו צריך להבין רגע מה צריך לעשות איתו, איך צריך לפעול מולו, למה הוא מגיב יותר טוב, פחות טוב, זה חידה. כשאני עכשיו מתכננת בית הספר, מתכננת הצעדים הפדגוגיים לשנה הבאה, זה חידה, אני לא בטוח מה יביא את התלמידים ללמוד, מה יביא את התלמידים לסקרנות. כל דבר כזה מבחינתי זה חידה, ברגע שיש לי אתגר שאני יכול להצליח או להיכשל בו, ואני לא יודע איך לגשת אליו ומה בדיוק הדרך, אז זה חידה. זה מציף אותנו מסביב, היכולת לסט את התסכול, לנסות מכיוונים שונים ולפתור את זה, זה הכרחי בשביל לפתור בעיות מהסוג הזה.
זאת אומרת, אתה אומר דווקא הדבר הזה שיובל עצר באמצע הלילה את הקריאה ונעצר על החידה, זה הדבר החשוב. זאת אומרת, לעמוד שם וללכת ימינה, שמאלה, ישר, למעלה, למטה, להתעקש.
אני רואה גם בחידה באמת, פתרון חידה, יש כאן אוסף של מיומניות נרכשות שהן חשובות, ובגלל זה בעיניי, כמו שאת אומרת, זה חשוב. כי היכולת לשאת עסקול, זה יכולת נרכשת. היכולת לשהות באי ודאות. היכולת להתמודד עם זה שיכול להיות שאני אקשל ולנסות בכל זאת. היכולת לחזור אחורה ולנסות מכיוון אחר. היכולת להסתכל על דברים מנקודות מבט שונות. אלה הכל מיומנויות שאני מתרגל אותם דרך פתרון חידות, אבל הן סופר חשובות לכל דבר שאני עושה. כל אחד מהדברים שעשיתי עכשיו מאוד מאוד רלוונטי לעבודה עם תלמיד מתקשה. כן.
ולמעשה, אני חושב על הדברים שאתה אומר עכשיו, זה מאוד מאוד דומה, נגיד, למשהו שכולנו עוברים. היית אומר, נגיד, שבגרות במתמטיקה, או הלימוד לבגרות במתמטיקה, זה בעצם אוסף של חידות מתמטיות שאנחנו צריכים להתמודד איתן, נגיד?
הלוואי, אבל לצערי לא. הבגרות במתמטיקה הרבה פעמים כוללת שינון של מתכונים. כלומר, זה, ברגע שיש לי דרך מאוד ברורה שבה אני ניגש לשאלה מסוימת, אז זה כבר לא חידה. זה ליישם מתכון מאוד 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 ברור. ובהרבה פעמים, גם בבגרות בפיזיקה, גם בבגרות מתמטיקה לכאורה שהן מורכבות וקשות, הרבה פעמים זה פשוט אוסף מתכונים. יש מעט שאלות מהבגרות מתמטיקה שהן חידה. כמעט אף פעם לא באמת ייתנו לך חידה בבגרויות, כי חידה זה יש הרבה כיוונים אפשריים, או שמצליחים או שלא מצליחים. אתה לא רוצה ליצור את המתח הזה לתלמידים שהם מבחינת בגרות, ושהרעיון זה שאם הם למדו מספיק, הם ידעו לפתור אותה. אז דווקא זה כמעט ולא קורה.
יש איזה אני... גם משהו מאתגר בחידות, שבאיזשהו אופן זה נראה לי, נשמע לי, אולי אתה מתוך המערכת לא תרצה להגיד את זה, אבל שזה לא עוד המקום שאליו מערכת החינוך מכוונת. שעכשיו אנחנו נתעסק בחידות, שאנחנו עכשיו נשב חצי שעה, נזיז את הגפרור לראות איך, איך, איך זה אחרת צריך להניח את זה כדי שזה יראה כמו כוס. נכון? זה לא זה, זה לא מה שהם רוצים.
אז אני לא יודע מי זה הם, ומי זה מה שהם רוצים.
הם במערכת החינוך.
אני לא מכיר הם במערכת החינוך. באמת. אני כמורה משתמש בחידות כל הזמן. זה מאוד טבעי עבורי. אני כן אגיד בהתחבר מה שאת אומרת, אם אני כמורה, כל מה שחשוב לי זה הספק החומר והתחושה שהעברתי את החומר, אז לכאורה חידות זה לא דבר יעיל. אם אבל מעניין אותי מה קורה עם התלמיד, ואם התלמיד הבין את החומר, חידות זה אחד הכלים הכי חזקים שלי לדאוג לזה, שהתלמיד יהיה פעיל בלמידה ובתוך הלמידה. והחלק השלישי של הספר, אני ממש עובר כמעט מקצוע מקצוע, איך אני כמורה יישמתי שימוש בחידות בהוראה השוטפת. אז בעיניי חידות מאוד מאוד מסתדרות עם, עם ההוראה הרגילה. אפילו אם אני מלמד בשיעור מדעים לכיתה זין על מהי צפיפות, ואני פותח את השיעור בלשאול אותם שאלה מאוד מאוד בסיסית. איך זה יכול להיות שהילדה שלי בת השלוש, כשהיא הייתה משקל 15 קילו, עם שני המצופים הקטנים האלה מצליחה לצוף? איך הרי אם הייתי מחבר למצופים קטנים משקול של 15 קילו, פאק, המשקולת הייתה שוקעת למטה למים. איך זה שהבת שלי ששוקלת 15 קילו מצליחה לצוף עם שני מצופים קטנים? אני, כשהשתמשתי בזה בכיתה, זה 20 דקות של דיון נהדר, ואז בסוף מגיעים למושג הצפיפות שהוא חלק מהחומר ותוכנית הלימודים. החידות יכולות להיות תהליך מאוד מאוד טבעי בלמידה ובהוראה, תלוי איך אני בונה את זה.
ויש גם את העניין הזה של להכיר מישהו, של לשוחח עם מישהו, של להצליח להגיע לתלמיד, אתה מתאר שם באיזה שיחה עם תלמידה חדשה שמגיעה, שהיא ביישנית והיא לא רוצה לדבר, היא לא עונה, היא לא בדיוק משתפת פעולה, ואז את אחד לחידה, ובעצם הדרך ליצור קשר פשוט עם מישהו באמצעי הזה.
אני השתמש בזה ככה, ממש השתמשתי בזה גם בעבודת רחוב עם נוער נושר ונוער בסיכון.
כן.
אני כמה פעמים השתמשתי בחידות. יש בזה משהו שאני לא עכשיו נכנס לנבחי נפשה, לא שואל את השאלות, אבל החידות, האופן שבו אנחנו מתמודדים איתם ומה קורה לנו כשאנחנו פותרים את החידות, חושף הרבה מעצמנו. ויוצר הרבה פעמים חיבור, כי הרבה פעמים כשהיא פותרת את החידה, היא פתאום צריכה אותי רגע שאני אתן לה רמז, היא צריכה את הנוכחות שלי שנותנת את המעטפת הרגשית ואת התמיכה לזה, אז נוצר חיבור בערוץ עוקף, בערוץ שהוא לא המילולי ישיר. ולכן אני המון פעמים משתמש בחידות במפגשים עם תלמידים חדשים, במפגשים עם נערים, חד משמעית.
תגיד, שאלה אחרונה לסיום, ו... זה פשוט מעניין אותי, כשהתלמידים שלך מתחברים לזה, או שלפעמים הם מסתכלים עליך בתור המנהל התימהוני הזה, עם אוסף החידות, שאנחנו באים ללמוד איתו פיזיקה, או ספרות, או היסטוריה.
אנחנו רק רוצים לשנן.
כן, ותן לנו לשנן ולקבל 92 בבגרות, והוא זורק עלינו על כל דבר חידה.
אז זה מאוד מאוד משתנה בין סוגי התלמידים. אם תלמיד מגיע, והציפייה שלו היא, אני רוצה שתיתן לי את המתכון, תלמד אותי א' ב' ג', אני אשנן את א' ב' ג', ואז אני אצליח מבחן, יש תלמידים כאלה כמובן, אז החידות פחות מתחבר להם, והם הרבה פעמים גם פחות אוהבים את זה. אבל ראיתי שעבור לא מעט תלמידים, זה תופס אותם מאוד מאוד מהר, והרבה פעמים גם תלמידים לאו דווקא המצטיינים, גם דווקא תלמידים יותר חלשים. וכשהם מתרגלים לזה, זה עובד טוב. האם זה עובד עם כולם? לא. אבל בינינו, גם הרצאה רגילה בכיתה לא עובדת עם כולם.
כן, זה נכון.
חידת החידות, יובל נבו, יצא עכשיו בהוצאת פרדס. אם אתם אוהבים חידות, קודם כל, יש לכם הרבה חומר שם, וגם להבין למה ולמה זה טוב לכם. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
יש מקום אחר שבו הייתי מספר
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות חזרנו ספר שירה חדש של אהרון שבתאי ראור בימים אלה רקביעם שמו הוא יצא בהוצאת הווה לאבא בשיתוף עם דחק אגב אהרון שבתאי חגג 85 לפני כמה ימים אני מאוד מאוד מקווה שהוא חגג כי הוא גם משורר אהוב עליי אנשי אבא לאבא פרסמו שיר אחד מהספר בפייסבוק שלהם וכתבו בסטטוס המלצה חמה מאהרון שבתאי הילד מתוך רקביעם, ספרו החדש והיפהפה של גדול משוררי ישראל החיים בינינו. נקרא את השיר? מצא ועל אל בספר גוגן של אנדרי מורואה ותוכל לראות בעירום על דף חלק ממש שדיים.
ממש שדיים.
ממש שדיים, כן. כאילו הוא אומר לך, אל תסתכל על, על זה כאילו זה אומנות עכשיו. וזה, ממש שדיים. זה, זה מה שקורה. ואני, כיוון שיש לי כבר את הספר ביד, ממילא, כן. אז אני רוצה לקרוא עוד שיר משם.
תקראי בבקשה.
שנקרא ספטמבר. והוא כותב כך, אהרון שבתאי. שיר זה להכניס יד לכיס. אומרים שהעננים מעוננים. עוד מעט העגבניות יהיו כחולות. כל כך חלמתי עלייך, כל כך הלכתי, דיברתי. מחר החום יתקרר. בנימין נתניהו משעמם. ספר חדש רקביעם אהרון שבתאי. ספר מקסים.
יפה נהדר. מאוד. עוד משהו קטן, לפני שאנחנו נפרדים, לגבי השפה. שלשום הלכה לעולמה נעמי פולני, בסטטוס של בית אריאלה וספריות תל אביב, ציטטו אותה והביאו את היחס שלה לשפה. כך הם כתבו. הלכה לעולמה בגיל 96, נעמי פולני, מהאימהות המייסדות של המוזיקה הישראלית, במאית הלהקות הצבאיות בראשית דרכן, ומייסדת ומנהלת להקת התרנגולים. אישה בעולם שנשלט בידי גברים, קלת פרס ישראל בתחום התיאטרון והמחול לשנת 2019. ויש פה את הציטוט שלה. בכל כמה זמן מישהו נזכר בתרנגולים. זה נעשה מיתולוגיה, אבל אם אתה כותב, תשתדל כמה שפחות להשתמש בציטוטים שלי במילה אני. התרנגולים היא כולנו. וכמובן, אל תשתמש במילים לועזיות כשאתה מצטט אותי. עברית היא קודש עבורי. הציטוט הזה שהם נותנים הוא מתוך רעיון שערך עם הדודי פטימר, חוקר ומתעד המוזיקה הישראלית. נעמי פולני, יהי זכרה ברוך. ועם הדברים האלה אנחנו מסיימים להיום. תודה לעומרי קפלן על ההפקה ולדרור רוטשטיין על הביצוע הטכני. אנחנו מזמינים אתכן ואתכם כרגיל לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. מחר, יום חמישי, ישודר בשבע בבוקר המיטב של שבוע זה. להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.